קולין דף סמך ב', מתחילים בעזרת השם, דף סמך א' עמוד ב', השורה האחרונה, אמר רב נחמן. יש אנשים שמסתכלים על השמיים, רואים כל אוף, יודעים מה זה, הנה זה טוקי, זה זרזיר, זה עורב, יודעים כל אוף מה השם שלו. יש להם רווח מאוד גדול. למה? ישנם ארבע סימני טהרה בעופות. עכשיו, ההלכה היא שיש רק שתי עופות, מתוך כל העופות שיש בכל העולם כולו, שיש להם סימן טהרה אחד והם אסורים באכילה. זאת אומרת, כל העופות בעולם שיש להם רק סימן טהרה אחד, מותרים באכילה, חוץ משתי עופות, פרס ואוזניה. עכשיו, אדם שבקיא מאוד מאוד, והוא יודע טוב מה זה פרס ומה זה אוזניה, והוא גם יודע, זה חשוב מאוד, הוא גם יודע למה אנשים קוראים היום פרס ואוזניה, למרות שזה לא נכון, אבל ככה הם קוראים לזה היום, הוא, חוץ מפרס ואוזניה, אם הוא מוצא אוף נוסף, שוודאי זה לא הפרס וזה לא האוזניה, ולא אף אחד מהסוגים שלהם, וזה גם לא משהו שאנשים קוראים לזה היום, פרס או אוזניה, מותר לו לאכול את האוף הזה, לאותו בן אדם בלבד. וזה מה שאומר רב נחמן, אמר רב נחמן, היה בקי בהן, אדם שיודע בדיוק מה זה פרס, הוא גם יודע בדיוק מה זה אוזניה, ובשמותיהם הוא גם יודע למה אנשים היום קוראים בטעות אפילו, בטעות, פרס ואוזניה, והוא יודע שזה לא אחד מאלה שבאמת פרס ואוזניה, וזה לא אחד מאלה שאנשים בטעות קוראים לזה פרס ואוזניה, אז אם הוא מוצא אוף הבא בסימן אחד, שהוא לא פרס ולא אוזניה, ואף אחד גם לא קורא לו ככה, טהור מותר לו לאכול מהאוף הזה. אבל אם אדם לא היה בקיא בהם ובשמותיהם, אם אדם לא יודע מה זה פרס ואוזניה, והוא גם לא יודע למה אנשים קוראים פרס ואוזניה, כמו שאפשר לתאר לעצמנו שזה רוב האנשים ככה, אז בסימן אחד, תמה, אם הוא מוצא אוף שיש בו רק סימן טהרה אחד, אז האוף הזה היה אסור לו באכילה, כי חושבים שאולי זה פרס ואוזניה, בשני סימנים זה יהיה טהור, אם הוא מוצא אוף שיש לו שני סימנים זה יהיה טהור, אבל גם כאן יש פה תנאי, והוא שיקיר עורב. דווקא אם הבן אדם יודע בדיוק איך נראה עורב. עכשיו, עורב הרי כולנו מכירים, אבל הגמרא אומרת לא, זה לא רק עורב. שואלת הגמרא עורב ותו לא, רק עורב ולא סוגי העורב. והתניא, הפסוק אומר אחד מהעופות הטמאים שאסורים באכילה זה עורב. אז עורב זה עורב, מה שאנחנו מכירים היום, עורב שהוא שחור, שחורות כעורב, יש פסוק בשיר השירים. זה בדיוק מה שאנחנו מכירים. אבל יש גם את סוגי העורב. למינו של העורב, הסוגים של העורב, רבי אליעזר אומר, אתה יודע את מי זה בא להביא? להביא את הזרזיר. כולנו מכירים את הגמרא במסכת בבא קמא, וכולנו גם מכירים את המושג. לא לחינם הלך הזרזיר אצל העורב, מפני שהוא מינו. זאת אומרת, יש ויכוח, כאן, בין חכמי ישראל לגבי המונח ההלכתי של אוף שנקרא זרזיר. חכמי ישראל סברו שהוא לא נחשב עורב. ורבי אליעזר סבר שהוא כן נקרא עורב. מה קרה פתאום שרבי אליעזר סבר שהוא נקרא עורב? פשוט מאוד עקבו אחרי הזרזיר. הסתכלו עם מי הוא מתחבר. תאמר לי מי חבריך, אומר לך מי אתה. ראו שהוא מסתובב עם העורבים, הזרזיר, הבינו שהוא גם כן אוף תמם. אבל שאר החכמים סברו שלו שהוא לא נחשב עורב. בכל אופן רבי אליעזר אומר להביא את הזרזיר שגם הוא נחשב ממיני העורב. אמרו לו חכמים לרבי אליעזר, על מה אתה מדבר? אתה אומר שזרזיר הוא נחשב תמה? מה פתאום? והלא אנשי כפר תמרתא שביהודה היו אוכלים אותו מפני שיש להן זפק. וזה לא אחד מהסימנים של העורב, זאת אומרת לעורב הרי אין זפק. הרי זפק זה אחד מארבע סימני טהרה. עורב יש לו שתי סימני טהרה מתוך הארבע, וזפק הוא לא אחד מהשתיים. והזרזיר הזה יש לו כן זפק. אז אם כן, לא ממינו של העורב, טענו חכמים לרבי אליעזר. אמר להם, אף הן, אנשי כפר תמרתא שהם אוכלים את אותו זרזיר, עתידין ליתן את הדין, בגלל שזה באמת שאסור באכילה. יש עוד דוגמה, דבר אחר למינו, מה זה בא לרבות? אני אקח הגרסה למינו, כן? להביא סנונית לבנה. בגמרא בהמשך רואים שזה הכוונה שהכרס של הלבנה. דברי רבי אליעזר, שגם לפי דעתו, סנונית לבנה, סוג של אוף, היא גם כן ממינו של העורב, והיא אסורה באכילה. דברי רבי אליעזר, אמרו לו, אנשי הגליל העליון אוכלים אותו, פני שקורקבנו נקלף, וזה אחד מהסימני טהרה, שהקורקבן, שזה בעצם הקיבה של האוף, יש לו את החלק הקשיח הפנימי, יש את השכבה החיצונית שזה הבשר והשריר, ויש את השכבה הפנימית שזה משהו קצת יותר קשיח, השכבה הקשיחה הזאת היא נקלפת, וזה אחד מהסימני הטהרה של העופות. אז אם כן, אנשי גליל העליון, זה הסיבה שהם כן מתירים לאכול את זה. אמר להם, מה אתם חושבים, שזה שהם אוכלים את זה, הכל, כולם יהיו מותרים לך, מה פתאום? אף אין עתידין ניתן את הדין. לדעתי, הם עתידין לתת את הדין על זה. אבל על כל פנים אנחנו רואים מכאן שהתווספו כאן עוד שתי עופות. שלמעשה אסורים באכילה, למרות שיש להם שתי סימנים ולא רק עורב. אז מה אנחנו משמע, אדם מכיר, אדם שרואה עוף שיש לו שתי סימנים, אם אני יודע מה זה עורב, ואני רואה שיש פה, וזה לא עורב, ואני רואה פה עוף שיש לו שתי סימני טהרה, מותר לי לאכול אותו? מה זאת אומרת? הרי גם יש את הזרזיר וגם יש את הסנונית הלבנה. זו השאלה בעצם. אומרת הגמרא, אלא עורב וכל מין עורב. זאת אומרת, באמת האדם צריך להכיר גם את הזרזיר וגם את הסנונית הלבנה, ששתי ממיני העורב. כשאומרים שאם אדם, אמנם אפילו לא מכיר את הפרס ואת האוזנייה, אבל הוא רואה פה עוף שיש לו שתי סימנים, לא רק סימן אחד כמו הפרס והאוזנייה. שתי סימנים זה רק עורב וסוגי העורב, רק להם יש שתי סימני טהרה, ועורב וסוג, שרק להם יש סימני טהרה והם אסורים. חוץ מזה, כל העופות האחרים שיש להם שתי סימני טהרה, מותרים, מותרים. אז אם אני עכשיו מוצא פה עוף שיש לו שתי סימני טהרה, ואני יודע בוודאות שזה לא עורב, זה לא זרזיר וזה לא סנונית לבנה, יהיה מותר לאכול את אותו עוף, אבל רק אם אני בקי באמת בכל סוגי העורב וסוגיו. עד לכאן למעשה למדנו את דעתו של רב נחמן, שברגע שאנחנו רואים עוף שיש לו סימן אחד, אז יש רק אנשים מסוימים, אולי מיוחסים, שרק להם יהיה מותר לאכול אותו. אלה שבקיאים בדיוק מה זה פרס ואוזנייה, כן, שבזה פתחנו את הדברים היום. למעשה, בא פה המאמר וחולק על דברי רב נחמן והוא מקל עוד יותר. אמר המאמר, הלכתה עוף הבא בסימן אחד טהור. למי הוא טהור? לכולם. לא רק לאלה שבקיאים בפרס ואוזנייה, והם יודעים שזה לא פרס ואוזנייה, אלא לכולם. למה? תכף אנחנו נראה למה. אנחנו לא חוששים שזה פרס ואוזנייה בוודאות, וזה ודאי מותר. והוא דלא דריס. אבל מה כן? צריך להיות ודאים שהעוף הזה לא עוף דורס. ברגע שהוא עוף דורס, יהיה אסור באכילה. אמר לרב אשי להמימר, עד רב נחמן מאי, הרי רב נחמן אומר שרק מי שבקי בפרס ואוזנייה, והוא יודע שזה לא פרס או אוזנייה, רק לא מותר לכל עוף שיש בו סימן טהרה אחד. אמר לי, לא של מי עלי, כלומר לא סבירה לי, לא שמעתי את דבריו של רב נחמן, זאת אומרת שאני לא מוכן לקבל את דבריו, אני אוחז שבן אדם רואה עוף שיש בו סימן טהרה אחד, העוף הזה מותר באכילה גם אם הוא לא מכיר פרס ואוזנייה. אבל נשאלת השאלה למה? כי התשובה היא, מהי איק, על מה אתה חושש? שאתה אומר לו לא לאכול את העוף הזה שיש בו סימן טהרה אחד, כי אתה חושש משום פרס ואוזנייה, אולי זה אחד משתי העופות שהתורה בוודאות אוסרת בעופות כאלה שיש להם סימן טהרה אחד, אולי זה בדיוק העוף הזה? אני לא חושש לזה, למה לא? לתנאיו ביישוב, הם לא מסתובבים במקום יישוב שאנשים גרים בו, רק במדבריות הם מסתובבים. אתה ראית עוף כזה ביישוב, אתה יכול להיות בטוח שהעוף הזה הוא לא מהפרס ולא מהאוזנייה, ואם יש לו סימן טהרה אחד, יאכלו ענבים ויסבאו. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, עוף המסרט, עוף שמטבעו, כשמתעסקים איתו, אין לו בעיה בקלות כזאת בלתי נסבלת, לשרוט את האור של הבן אדם. העוף הזה, קשר, קשר לאכילה. אמנם שהוא לא הכי נחמד להתעסק איתו, אבל הוא קשר באכילה. אחרי השחיטה הוא יהיה יותר נחמד כנראה. בכל אופן, הוא יהיה קשר, למה הוא יהיה קשר? הוא קשר. אבל בנוסף, הוא אותו עוף שהוא קשר לטהרת מצורה. שם כתוב ציפור, שצריך לקחת ציפור שחוטה, ציפור חיה, מה שאנחנו מכירים מהפסוקים שם, תחילת פרשת מצורה. לא ניכנס כרגע לכל הסדר הטהרה, כי זה באמת רחב, אבל ברעיון צריך לקחת שתי ציפורים שנקראים ציפור, הוא נחשב הציפור הזה, ואנחנו יודעים שזה ציפורות, ציפורים טהורות. אז בכל אופן, הציפור הזה, הדרך לזהות אותו זה עוף שמסרט. מיד נראה. וזוהי סנונית לבנה שנחלקו בה רבי אליעזר וחכמים. עכשיו, נו, אז לפי רבי אליעזר מה? אז למעשה הוא פה לוקח צעד רבי יהודה והוא סובר כמו חכמים בעצם. הוא סובר שחכמים, שהוא מסכים עם דברי חכמים שסוברים שהסנונית לבנה זה עוף טהור, ולכן העוף הזה זה בעצם הציפור שהתורה אליה מתכוונת שאומרת לקחת שתי ציפורים למצורה. למעשה, הספר נקודות הכסף, חיבר אותו השח, אחד מהנושאי כלים על שולחן ערוך יורה דעה, שממש התקבל הלכה כמותו בדרך כלל. יש לו הגאות על ידידו וראו, זאת אומרת הוא היה מבוגר ממנו אולי ב-50 שנה, אבל הם חברו יחד את שתי הנושאי כלים על חלק יורה דעה, יש את השח ואת התז. אז השח חיבר את השח, והוא גם חיבר על התז את נקודות הכסף. מלשון הפסוק, תורי זהב נעשה לך עם נקודות הכסף. יש ביחד נקודות של כסף שהשח ניקד על התזים, אפשר לקרוא לזה ככה. בכל אופן, בשולחן האורך הוא יודע, אפשר לראות את זה שם למטה. כותב הספר נקודות הכסף, שבעצם הסנונית לבנה הזאת, זה למעשה ציפור דרור. כי מה הגדרה של ציפור דרור? למה קוראים לו דרור? כי הוא לא מוכן לקבל שיעבוד, רק דרור, חופש. אינו מקבל מרות. חלק מהתכונות שלו שהוא מסרט באמת, מה פה שהוא מסרט? כל מי שמנסה לתפוס אותו, הוא שורט אותו. למה? דווקא בגלל זה, כי הוא לא מקבל מרות. אז זה מאוד מעניין שבאמת הסנונית לבנה, זה בעצם לפי דעת איך שרב יהודה סובר, כמו דברי חכמים, שזה בעצם הסנונית הלבנה. וזה עוף כשר, כי אנחנו יודעים שאותם ציפורים של המצורע הם ציפורים כשרות, ובאמת לפי רב יהודה, זה בעצם הציפורים שהתורה קוראת להם. בכל אופן, אומרת הגמרא, אמר המאמר, מה זה הכוונה סנונית לבנה שאנחנו רואים שלפי חכמים היא קשרה? מדובר כאן בכזאת סנונית בחיוורה, זה אומר ככה, בחיוורה קרייסה, עם הקרס של הלבנה, כולם לא פליגי דשריה, זאת אומרת, בזה כולם מודיעים שהיא תהיה קשרה. אם הסנונית היא לא לגמרי לבנה, רק הקרס שלה לבנה, כולם מודיעים שהיא קשרה. כי פליגי, כל המחלוקת בין רבי אליעזר לבין חכמים, אגב, לפי רב יהודה, רב יהודה הוא כמו שאמרנו קודם, שלפי חכמים הם סוברים שהסנונית הלבנה היא למעשה ציפור דרור של התורה. המאמר הוא זה שסובר שהם לא נחלקו בכלל לגבי חיוור הקריסה, כן? זה צריך לשים לב שזה שתי דעות בעצם. אמר המאמר, בחיוור הקריסה כולם לא פליגי דשריה, ברגע שהקרס לבנה כולם יודעים שזה כשר, כמו שאמרנו. כי פליגי בדי ירוק הקריסה, כל המחלוקת עם הקרס של הירוקה. אבל אנחנו כבר למדנו שהירוק של הגמרא, זה לא ברור שזה הירוק שאנחנו מכירים מהרמזור, כן? הירוק פה של הגמרא, יש כאלה אומרים שזה באמת ירוק, כמו עשב, כמו רמזור. יש כאלה אומרים שזה ירוק, הכוונה בכלל, לצבע כחול, יש כאלה שאומרים שאפילו צהוב. כאן לא ברור בדיוק מה הגמרא מתכוונת, למפרשים זה לא כל כך ברור. בכל אופן, אם הקרס שלה היא ירוקה, בזה המחלוקת. רבי אליעזר אסר ורבנן שרו, ולפי מי ההלכה, הלכתה כרבי אליעזר. מרזוטרה, מתניה אחי, דעה שלישית. בירוק הקריסה כולם לא פליגי דאסיר. ברגע שהקרס שלה ירוקה, איך שרק מרצה לקרוא לה ירוקה הזאת, אם היא כחולה אולי אפילו צהובה, או ירוקה כפשוטה, בכל אופן בזה כולם יודעים שזה מותר לפי דעתו של, מרזוטרה. כולם יודעים שזה אסור לפי דעתו של מרזוטרה. כי פליגי בלחיוור הקריסה, מחלוק את זה כשהקרס שלה לבנה. רבי אליעזר אסר ורבנן שרו אתירו. ולפי מההלכה, הלכת אל כרבנן דשרו. מההלכה כמו דברי רבנן שמתירים את אותה סנונית. בישלמה למנדה אמר בחיוור הקריסה פליגי. לפי הדעה שסוברת שהמחלוקת, זה כשהקרס של הסנונית לבנה בין רבי אליעזר לבין חכמים. אז זה מובן, היינו דקטני, המחלוקת של רבי אליעזר וחכמים כתוב שם סנונית לבנה לגבי המחלוקת שלהם. לא גורסים את המילים זו היא. סנונית לבנה, אז מובן, כי אם הם נחלקו בסנונית לבנה, מובן, כי זה ברגע שהקרס של הלבנה, בזה הם נחלקו. אלא למען דאמה בדי ירוק הפליגי, לפי הדעה שסוברת שהמחלוקת רבי אליעזר וחכמים זה לגבי סנונית שהקרס שלה ירוקה, אז אם כן, מה היא סנונית לבנה? למה כתוב במחלוקת שלהם סנונית לבנה? הרי הם לא נחלקו בכלל על סנונית לבנה, הם נחלקו בסנונית ירוקה, אתה אומר לו. אומרת הגמרא, מה שכתוב סנונית לבנה זה לא הכוונה לבנה ממש, אלא להפוקי דבטי. זה בא למעט את אותם סנוניות שמסתובבים בקורות של הבתים. שם הם גרים, דאוך מתי, הם ממש שחורות. אבל יחסית לשחור, אז גם ירוק או כחול או צהוב, כל אחד איך שהוא קורא לירוק, גם זה נקרא לבן, לעומת שחור. בכל אופן, מה שכתוב סנונית לבנה, לפי אלה שסוברים שזה הכוונה לירוקה, כי לבנה יחסית לשחורה. אומרת הגמרא, אמר רחבה, אמר רבי יהודה, יש סוג יונה שנקראת תסיל. סביר להניח שאף אחד לא שמע ממנה עד היום, אבל תמיד יש פעם ראשונה, תסיל, זה סוג של יונה. מה הדין שלה? הוא פסול. מתי הוא פסול? לגבי קורבן כמובן, זה יונה כשרה. קורבנות אפשר להביא מעופות, או תורים או בני יונה. עכשיו, תור זה סוג עוף אחד, יונה זה סוג, תור זה סוג יונה אחת, יונה זה סוג יונה אחרת. עכשיו, יש מתוך ה-70 סוגי יונים שיש במשפחה של היונים, יש רק שתי יונים שמותרים להביא אותם קורבן. יש את התורים, שאותם, את הסוג יונים האלה מותר להביא רק כשהם גדולים, ויש את בני היונה שמותר להביא אותם רק כשהם גוזלים. עכשיו, פה רב יהודה בא לחדש, רבי יהודה, שתסיל ולמעשה נקרא בן מבני היונה, מה שקוראים, מה שקראו בזמן של הגמרא תסיל, זה בעצם הבני היונה, ולכן מותר להביא אותם רק בתור גוזלים. את היונה שנקרא תסיל, מותר להביא אותו רק בתור גוזל, בתור קורבן. פסול משום תורים, הוא יהיה פסול כשהוא גדול, מתי שהוא נחשב, תורים הרי אפשר להביא כשהם גדולים, אז אותו אסור להביא כשהוא גדול, רק כשהוא גוזל. וכשר, כשהוא קטן, משום בני יונה. בסדר. עכשיו, יש עוד סוג יונים, סוג תורים, כן? דציפי, גם זה שם לא, לא מאוד מוכר, אבל מה שקוראים לו דציפי, וגם תורין של רחבה, שנקראים תורין של רחבה, הם כשרים כשהם גדולים, דווקא משום תורים, ופסולים כשהם קטנים, משום בני יונה, כי הם נקראים תורים בעצם, לכן רק כשהם גדולים אפשר להביא אותם בתור קורבן. שואלת הגמרא, רגע, מה אתה אומר שהתסיל זה סוג של יונה? תסיל? הוא נחשב מבני היונה? מה פתאום? מתיב רב דניאל ברב קטינה, הרי כתוב ככה, כל, זה משנה, כל העופות פוסלין כשהם שותים במי חטאת. פה זה עולם נפלא, פרה אדומה. פרה אדומה, זאת הפרה שאם מוצאים אותה סוף כל סוף, 9 פעמים בהיסטוריה עד היום היה לנו דבר כזה, שאת הפרה, לוקחים פרה אדומה, תמימה, אין לה מום, בחיים לא עבדה, ולא שמו עליה אף פעם שום עול, והיא למעשה הולכים, לוקחים אותה, עושים ממנה את האפר פרה אדומה. אחרי שעושים אפר פרה אדומה, עם מים של מעיין, הכל מוכן בשביל לתאר עם זה אנשים טמאי מת. אנשים שהיו בהלוויה, התעסקו עם מתים, נטמאו עם האפר פרה אדומה הזאת, היו מתארים אותם. עכשיו, הכלל הוא כזה, ברגע שיש לנו פה את המים שמעורב בזה אפר פרה אדומה, אסור לעשות מלאכה במים האלה. אם מישהו עשה מלאכה במים האלה, המים נפסלים. נפסלים, גם אם לא רואים על זה שום דבר. מה קורה אם המים עמדו שם בחצר, והייתה אחת מהעופות שהזכרנו, כל אחת מהעופות, לא לקחנו עד עכשיו שום דוגמה, כל אחת מהעופות שלך ושתתה מהמים, פוסלים את המי חטאת אם היא שתתה מזה. למה? כי הטבע של העופות, כשהם שותים, הם מקיימים מה שכתוב, אכלנו ואותרנו כדבר השם. הם שותים, ובנוסף קצת הם מכניסים לפה, קצת מה שהם מכניסו לפה הם שותים, וקצת הם אחר כך מחזירים, עודף. אז לכן, העופות האלה פוסלים את מי חטאת, למה? כי מה שהם כבר הכניסו לתוך הפה, זה סוג של מלאכה שגם כן פוסלת. חוץ מן היונה, מפני שהיונה מוצצת ולא מחזירה עודף. היא לוקחת ב-100%, לא מחזירה כלום. ואם היא טעים זה נכון, שגם תסיל זה מין יונה, ליטני חוץ מיונה ותסיל, למה אתה לא מזכיר גם את התסיל פה בין החבר'ה שרק לוקחים ולא מחזירים עודף, לא מחזירים חזרה שיריים ולא פוסלים מי חטאת? אמר רבי זרע, באמת גם תסיל יש לו דמיון שהוא דומה ליונה, אבל לא לגמרי. אלא זה מוצץ ומקי. התסיל הוא מוצץ באמת כמו יונה, הוא שותה בצורה כזאת, אבל הוא אחרי זה גם כן מחזיר קצת עודף. הוא מקי קצת החוצה, חזרה. וזה, לעומת זאת, היונה מוצץ ואינו מקי. אמנם שתיהם מוצצים, אבל התסיל גם מקי והיונה לא. לכן אנחנו צריכים שלא יחזור שום מים ממה שהיא שתתה חזרה למי חטאת, כדי לא, שזה לא יפסול אחר כך את כל המים שנשארו בתור דבר שנעשה במלאכה. אז יונה, אנחנו יכולים לסמוך עליה שלא מחזירה חזרה מים, אז המים שנמצאים פה שנשארו לא היו בתוך הפה שלה. אבל לעומת זאת התסיל כן מחזיר, לכן אנחנו לא יכולים להשתמש במי חטאת אחר כך, כי יכול להיות שנכנס פה קצת מהמים שהיא שתתה והם נפסלו במלאכה, ואז זה פוסל את כל המים. אמר רב יהודה, הני קופשני, בארמית זה הכוונה תורים, תורים של יונים. ממקום שנקרא צוציאני, אותו מקום, הם קשרים לגבי מזבח, והן הן תורין של רחבה, שנקראים ככה, שהם גם כן קשרים. שואלת הגמרא ממשנה, מי טבעי, אזוב, התורה מביאה בכל מיני מקרים, שצריך להביא אזוב, את הדבר שנקרא אזוב. אבל צריך להיות אזוב שאין לו עוד שם נוסף. ולא אזוב יון, ולא אזוב כוחלי, ולא אזוב רומי, ולא מדברי, ולא כל אזוב שיש לו שם לוואי. זאת אומרת, צריך שזה יהיה רק אזוב. אתה שואל אותו, תגיד מה זה? זה אזוב. לא אזוב יון או אזוב משהו אחר. עכשיו, תורים, לכאורה זה גם אותו דבר. כתוב צריך להביא תורים, לא תורים צוציאני או משהו אחר, רק תורים שקוראים להם רק תורים. ולא משהו אחר בנוסף. עונה הגמרא, אמר הבעיה, יש הבדל. כל שנשתנה לו שמו קודם מתן תורה, כל אחד, למשל אזוב, אזוב יון, לפני מתן תורה כבר קראו לאזוביון בשם הנוסף הזה. יש כאלה קוראים את זה במילה אחת, אזוביון. אבל כבר לפני מתן תורה ככה קראו לו. ואתה רואה שהתורה מדגישה עוד פעם ועוד פעם, אזוב. והתורה ממעטת, לא אזוביון, אזוב אמרתי. ואז עוד פעם התורה אומרת, אזוב, אזוב. אז זה בא לומר, אני לא רוצה שתביא לי אזוביון, רק אזוב בלבד. כי בשום מקום בתורה לא הוסיפו עוד שם נוסף. זאת אומרת שזה מעכב דווקא אזוב ולא שם נוסף. כי כבר לפני מתן תורה קראו לזה בשם הנוסף, והתורה ממעטת את זה מהשם, זאת אומרת רק אזוב ולא השם, לא ההוא שיש לו שם נוסף. הוא, אם יש לו שם לוואי פסול, אבל והני, אותה אוף שנקראת כופשני בארמית, זה תורים, צוציאני, במקום שנקרא צוציאני, לא קראו להם ככה לפני מתן תורה, והתורה אומרת לו, אני רוצה תורים, לא תורים מצוציאני. לא, לא קראו לזה תורים צוציאני אז בכלל. אז לכן, זה לא, התורה לא מייתה את התורים האלה, זה היה בכלל התורים שהתורה התירה. תירוץ נוסף, רבא אמר, אני כופשני צוציאני, באתריו, סתם הקרי להו. זאת אומרת, אותם אופות, שאנחנו קוראים לזה התורים שמצויים בצוציאני, אבל אלה שגרים בצוציאני בעצמם לא אומרים, הנה תורים של צוציאני. לא, הם קוראים לזה סתם תורים, כי זה מה שמצוי אצלהם. לכן זה לא נקרא תור שיש לו שם לוואי, כי לא בכל מקום ככה קוראים לו עם שם נוסף. למשל, אומרים, זה שכח מארץ ישראל. אז בארצות הברית יכולים להגיד, הנה זה שכח מארץ ישראל, אבל בארץ ישראל עצמו לא יגידו, הנה זה שכח מארץ ישראל. זה מפה. אז באמת זה לא שם נוסף, אלא פשוט מאוד מקומות אחרים מגדירים את זה על שם המקום שלו. לכן זה לא נקרא שהתווסף לו לתורים האלה עוד שם לוואי. אמר רב יהודה, הני קרזי דבי חילפי. קרזי הכוונה חגבים. אותם חגבים שהם נמצאים בעשבים שנקראים חילפי. חילפי, יש, זה בעצם זה עשבים, כן? אבל בין הראשונים יש כמה הסברים. איך שמתרגם רשי, לפי הלועזי רשי, מתכוונים לסרפד, מה שאנחנו קוראים סרפד. מאירי אומר שזה קוצים, לא חייב להיות שזה סותר. הערוך אומר שזה אלה שנמצאים בסוף וגומה. לא. בכל אופן, אותם חגבים שמצויים, אותם חגבים שמצויים בין העשבים שהזכרנו, הם יהיו למעשה, זה יהיה למעשה שערי, זה יהיה מותר, בתור החגבים המותרים. ברדה, זה סוג של אוף. רגע לפני כן, ודווי קרווי, דווי קרווי, אותם החגבים שמצויים בקרוב, קרוב, מה שכולם מכירים, סוג ירק, אסירי, זה מסוג החגבים האסור. אמר אבינה, שלא תחשוב שזה ספק אסור, אלא זה אסור ודאי. ומלכינן עליי משום שרץ העוף. אדם שילך ויוכל מזה, קבל מלכות על זה שהוא עבר על הלא תעשה, לא לאכול שרץ העוף. ואמר רב יהודה, צרדה, זה סוג של עוף, שרי. ברדה, שזה גם סוג של עוף, זה אסיר. וסימנך, שתדע שברדה זה אסור, בר מיני, דהיינו חוץ ממנו, אותו אל תוכל. ברדה זה נוטריקון כזה, בר מיני, ברדה, חוץ ממנו. בארמית דה זה זה. ברדה, חוץ מזה. מרדה, העוף שנקרא מרדה, ספיקה, ספק האם העוף הזה קשר או לא. אמר אבסי, שמונה ספקות בעוף אין. עכשיו כל השמות האלה שאנחנו עכשיו מזכירים וגם השמות שהזכרנו, מה שלא מפרשים מה זה, זה בדרך כלל עופות שהיום אנחנו לא בדיוק יודעים מה הכוונה של אותם עופות. בכל אופן, חובה זה סוג של עוף שהוא ספק. וגם חוגה, סוגה וארנוגה, תושלמי ומרדה, כוחילנה וברנפחה, העופות האלה לא ידועים, אבל הם ספק האם הם קשרים או לא. למה? מה הספק? בהם אלה שכן הכירו אותם. ומה הספק היו? מכיוון שהם עופות תיאוריים, עופות תיאוריים קורכבנן נקלף. הכלל הוא אחד מארבע סימני טהרה של עוף טהור, שהקורכבן, כמו שכבר הזכרנו קודם, זה הקיבה בעצם של העוף. כשפותחים את הקיבה, יש לו למעשה שתי שכבות. יש את השכבה החיצונית, שזה הבשר והשריר, ויש את השכבה הפנימית, שקצת יותר קשיח. בעופות התאורים זה נקלף. לעומת זאת, אצלהם זה לא בדיוק נקלף. זה נקלף אמנם, אבל לא כל כך בקלות. עופות תאורים כורכבנם נקלף. וטמאים אין כורכבנם נקלף. בעופות הטמאים אי אפשר בכלל לקלף את החלק הקשיח הפנימי של הכורכבן. והני, אותם השמונה סוגים של הספק, אז ככה, כל השלוש סימנים האחרים של טהרה יש להם. אבל לגבי הסימן הרביעי של כורכבנם נקלף, אז זה לא לגמרי, כי קורקבנם נקלף רק בסכינה, רק על ידי סכין. צריך ממש עם סכין לקלף את הקורקבן. אז לכן הסתפקו האם זה עוף כשר או לא. שאלת הגמרא, והאי בר אבז עד אבא בימר שמואל, דה לא אבא כמקליף קורקבני. היה איזה אבז בביתו של שמואל שלא הצליחו לקלף את הקורקבן שלו, ועוטווי בשימשה וכיוון דרפה, הקליף, הושיבו אותו בשמש, וברגע שהתרכך, כן הצליחו לקלף. זאת אומרת, זה שזה קשה לקלף את הקורקבן, לא הופך אותו להיות לא הופך אותו להיות תמה. אז בסדר, אז תקלף אותו בסכין, אבל זה לא משהו תמה לכאורה. אומרת הגמרא, האטם, לגבי האבז, כי רפי הקליף בידה, כשהוא התרכך בשמש, צריך לקלף אותו גם ביד. לעומת זאת, אחה, אף על גב דרפי לא מקליף אלא בסכינה. כאן גם כשזה מתרכך, אי אפשר לקלף את הקורקבן בלי סכין, לכן זה נשאר בספק, אולי זה לא אופתור. אמר הבאי, תרנגולה דאגמה, אותו תרנגול של האגם, הוא חד משמונה ספקות הוא. הוא ברשימה של שמונה הספקות, אבל איזה שם? הרי הזכרנו שמונה שמות גם. אומרת הגמרא, והיינו מרדו. ברשימה פה קוראים לו מרדה, ברשימה של שמונה שמות, אבל הוא גם כן ספק. אמר רב פאפה, תרנגולה דאגמה אסירה. הזכר שנקרא תרנגולה דאגמה הוא אסור. לעומת אותה נקבה, שהיא נקראת תרנגולתה דאגמה, שריה. יש מפרשים שרוצים להגיד שזה הזכר והנקבה. לכאורה מראה שהיא לא נראה ככה, זה נראה שזה שתי סוגים אחרים. טוב, לא ניכנס כרגע פולמוס הגדול בזה, רק נגיד שיש את שתי הדעות האלה. יש דעות שאומרים שזה הזכר והנקבה, יש אומרים שזה שתי סוגים אחרים לגמרי. התרנגול דאגמה זה סוג אחד והוא אסור מספק, והתרנגול תא דאגמה שזה סוג אחר שכאלה אומרים, הוא יהיה מותר, אין בו את הספק. וסימני, חלרות, שהזכר אסור והנקבה מותרת, המוני ולא המונית, זה הלכה רווחת בישראל, שאלה שהם מהעם של המון, היום אנחנו לא יודעים, מכיוון שסנחריב כבר בלבל את האומות, בדי שהוא שלט המלך על כל העולם. בכל אופן, אבל אם יש אחד שהוא המוני ודאי, אסור ליהודי להתחתן איתו. אסור ליהודי להתחתן עם... ליהודייה אסור להתחתן עם אחד שהוא מהעם של המון. עכשיו, אבל אם זה אישה, המונית, מותר ליהודי להתחתן עם אחת שהתגיירה שבעבר הייתה המונית. עכשיו, למעשה מה הסיבה? זה מאוד מעניין. מה הסיבה שבאמת אסור להתחתן עם המוני? מכיוון שכשעם ישראל יצאו ממצרים, באמת, זה היה טלטול הרבה זמן בדרכים והכל. באו עם ישראל להמון, במקום שבני המון יקדמו אותם בלחם ובמים, יערכו אותם, הם לא הסכימו לארח אותם. ולכן כתוב לא יבוא המוני ומואבי בקהל השם, כי הם לא באו ונתנו לכם לאכול ולשתות. חז"ל אומרים שזה דווקא המון, דווקא הזכרים, הם אלה שמצפים מהם לדאוג לארח אנשים שבאים מדרך רחוקה. אבל הנשים, כל כבוד הבת מלך פנימה, זה לא התפקיד שלה. לכן לא אסרו עליהם את האיסור הזה שהם יהיו אסורים לבוא בקהל. זאת אומרת, בהם לא מצאו את המידות המושחתות האלה, ככה להתעלם מהאורחים ולא להביא להם לאכול ולשתות. לא היה להם שום טענה. בכל אופן, זה סך הכל סימן, לא לשכוח. הסימן הוא שהתרנגול שהוא זכר דאגמה אסור, כמו שהמוני אסור, והתרנגולתא שזה נקבה מותרת כמו שהמונית מותרת. דרש מרימר, תרנגולתא דאגמה אסירה. למה? חזיו עד דר סבח, לא רואים שהיא דורסת ואוכלת, וזה סימן שהיא לא תאורה. והיינו, זה גם דומה לעוף שנקרא גיירותא, שגם הוא אסור, העוף שנקרא גיירותא. אמר רב, עוף שנקרא שבור אנדרפטה, אנדרפטה. העוף הזה, מי שימצא אותו, שרי, הוא מותר. פירוז אנדרפטה, אסור. העוף שנקרא פירוז אנדרפטה, אסור. וסימנך שפירוז אסור, היה איזה רשע מפורסם אז בזמנם, והם עשו סימן עליו. פירוז רשיה, שהוא היה רשע, אז גם הפירוז אנדרפטה גם כן אסור. אמר אבונה, סוג עוף שנקרא בוניה, שרי, מותר. לעומת זאת פרווה, שאוף שנקרא פרווה אסיר, וסימן לך שתזכור שפרווה אסיר, פרווה מגושה, היה איזה מחשף שקראו לו פרווה, אז זה מחשף, בכל זאת זה מה שהוא עשו. אגב, הגמרא מסכת יומא אומרת שהוא עזב את הכשפים, עד כדי כך שהוא בנה גם כן לשכה בבית המקדש, שנקראת לשכת בית הפרווה על שמו. אז אין אף פעם ייאוש מאף אחד. אמר אף פאפה, אוף שנקרא מרדו זגיד, מרדו, זגיד ואכיל, עוף שנקרא מרדו שעומד ואוכל, אבל זה השם שלו בכל אופן, שרי הוא מותר באכילה. לעומת זאת מה שנקרא מרדו סגיד ואכיל, דהיינו שמשתחווה ואוכל, אסור. וסימניך שתזכור שהמשתחווה ואוכל אסור, לא תשתחווה לאל אחר, לשון השתחוויה. אמר שמואל, עוף שנקרא שתיה חמרה, שותי יין. הסירה וסימניך, שטויי יין, אדם ששתה רביעית יין, פסולין לעבודה, כהן כזה, אסור לו לעשות עבודה בבית המקדש. ואמר שמואל, עוף שנקרא מזגה חמרה, מוזג יין. הסירה, הוא אסור באכילה, ואותו עוף שנקרא בת מזגה חמרה, אותו שם, רק תוספת של בת, זה למעשה שריה מותר וסימניך, שתזכור מה אסור ומה מותר, יפה כוח הבן מכוח האב, זאת אומרת שהבת מזגה, שריה מותרת, והמזגה שריה חמרה עצמו, שהוא כאילו האב, הוא אסור. אמר רב יהודה, יש עוף שנקרא שקיטנה, ויש לו שלושה סוגים. אז הסוג הראשון, אריחי שקי, שיש לו, באמת, לא, זה לא השם, אלא זה המציאות, כן? שהרגליים שלו ארוכות, ובנוסף, סומקי, הוא אדום. שריה זה דווקא הסוג שמותר. לעומת זאת, יש כאלה אומרים שזה הכוונה לשקטן, כך שקוראים לזה היום. שקטן. וסימנך מורזמה, שהוא היה מוחזק לטהור, והשוקיים שלו גם כן היו ארוכים, והוא היה אדום, אז תראה שמישהו דומה לו, שהרגליים ארוכים והוא אדום, כמו מורזמה, אז יהיה מותר. עדיין הוא שקיטנה, אריחי, שקי וסומקי. אותו אוף, שהוא דומה למורזמה, הוא מותר. בכל אופן, לעומת זאת, גוצי, אלה שהרגליים שלהם קצרות, וסומקי, הגוף שלהם הוא גם אדום, אבל הרגליים קצרות בשונה מהקודם, אז אסירי וסימניך, כהן שהוא ננוס, ננס, פסול. אריחי שקי, אלה שיש להם רגליים ארוכות אמנם, אבל מצד שני, וירוקי, הם ירוקים, הם אסירי, הם יהיו אסורים, וסימניך, הרי כשנחרחו האיברים הפנימיים, המשנה אומרת שלגבי הלב והקורקבן, יש איברים מסוימים שברגע שהם נהיים בצבע ירוק, הם נאסרים, שהם נשרפו, נחרחו. אז סימן פה, ירוקים פסולים גם כאן, ברגע שזה העוף שנקרא שקיטנה, שהגוון שלו ירוק, הוא גם כן יהיה מהעופות שאינם מותרים באכילה. עד כאן השיעור על דף סמך ב'.